שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לזכותו של יעקב בן דוד ולאה, שתורם כליה נלמד לרפואתו ולרפואת הנתרם בתוך שאר חולי ישראל. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לילו נשמת רות שמואלי, אמו של אחד הלומדים, אשת חיל, שאתה תמיד מאירה פנים לכל אחד, נודה לכולכם אם תלמדו לילו נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יצא עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בתחילת פרק שני בסוף עמוד הקודם, האישה השנית ארמלה. נסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 21 דקות. גם היום, למרות שעברנו לפרק הבא, אנחנו ממשיכים בסדרת המשניות עם ויכוחים בין הבעל האישה לגבי הכתובה, ועם מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע למי להאמין. לגבי זה במשנה יש לנו היום שני דינים. דין אחד זה שאישה את אלמנה או שהתגרשה והיא איבדה את הכתובה שלה, והיא מתווכחת עם הבעל או עם היורשים שלו, האם בכתובה היה כתוב שהיא בתולה או שלא. היא טוענת שהיא בתולה, הם טוענים שלא. נשים לב שכאן, בניגוד למשנות בפרק הקודם, שניהם טוענים טענת בריא, כלומר זה לא שהבעל אומר אני לא יודע, אלא הוא טוען בהחלטיות שהיא לא הייתה בתולה, והדין במקרה כזה זה שהיא צריכה להביא עדים שזוכרים שמתנהגו בחופה כמו שמתנהגים בחופה של בתולה. כלומר שהיא יצאה בהינומה, או לפי רבי יוחנן בן ברוקה, מספיק שהם זוכרים שחיל קוקליות, שזה מה שעושים בחתונה של בתולה, כך היא יכולה להוכיח שהיא הייתה בתולה. זה הדין ברישה. הדין השני לא קשור בכלל לבעל ואישה ולכתובה, אלא זה בכלל ויכוח על קרקעות, וגם כאן מוזכרת המחלוקת של רבן גמליאל ורבי יהושע. המקרה הוא שרובן יושב בקרקע שהייתה פעם של אבא של שמעון. לפי רש"י, רובן יום אחד בא לשמעון ומספר לו על זה, הוא אומר לו, תדע לך שפעם הקרקע הזאת הייתה של אבא שלך, אבל הוא מכר לי אותה, ולשמעון לא היה שום מושג בעניין, כלומר שרובן הוא בריא ושמעון הוא שמע. לפי התוספות, זה לא שרובן נידב את כל הסיפור, אלא באמת שמעון שמע על זה משהו ובא וטבע את רובן, אבל לא הייתה לו שום הוכחה שבאמת היא הייתה פעם של אבא שלו, ורובן אמר, נכון, היא הייתה פעם של אבא שלך, אבל הוא מכר לי אותה. זה לפי התוספות, ששניהם בטענת בריא. בכל אופן, במקרה הזה, רבי יהושע מודה שרובן רובן כן נאמן. למה כאן הוא כן נאמן? כי כאן יש לו רובן מיגו, כי הרי רובן יכל לשתוק ולא לעלות בכלל את הנושא לפי רשי, לפי התוספות הוא יכל פשוט לא להודות שבאמת הקרקע הייתה פעם של אבא של שמעון, ולשמעון אין שום ראייה שזה היה פעם של אבא שלו. ממילא, אם כבר אתה מאמין לו שזה היה פעם של אבא של שמעון, אז תאמין לו גם שהוא מכר לו אותה. זה נקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר. בהמשך השיעור נראה למה במיגו הזה רבי יהושע מודה. עד כאן המשנה, נחזור עוד פעם על שני המקרים. המקרה הראשון זה שאיבדו את הכתובה, האישה טוענת שהיה כתוב שם 200, כלומר שהיא הייתה בתולה, הבעל טוען 100, אומרת המשנה שהאישה צריכה להביא עדים שבזמן החופה התנהגו כמו שמתנהגים בחופה של בתולה, זה הדין הראשון. הדין השני, במקרה של קרקעות, בהפה שאסר או הפה שהתיר, כאן כתוב שגם רבי יהושע מודה שהוא נאמן. אלה שני הדינים, את הגמרא נחלק לגבי זה לשלושה חלקים, כשההתמקדות שלנו היא בדין הראשון במשנה, אבל בשביל להבין את הדין הראשון, אז בחלק הראשון נעסוק גם בדין השני של המשנה. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, שואלת הגמרא, לכאורה הדין הראשון במשנה זה כרבי יהושע ולא כרבן גמליאל. למה? כי נזכיר שבפרק הקודם, בכל המחלוקות שהיו, רבן גמליאל האמין לאישה, בין השאר כי יש לה חזקת הגוף שהיא בתולה, ואילו רבי יהושע לא האמין לאישה. אז לכאורה גם כאן, רבן גמליאל היה צריך לסמוך על האישה, גם בלי שהיא תביא עדים שראו שהיא יצאה בהינומה או שחילקו כליות. אלא מכאן שהמשנה לא כרבן גמליאל. דוחה הגמרא, מה פתאום? הרי מתי רבן גמליאל האמין לאישה? כשלה יש טענת בריא, ולבעל טענת שמע. לזה הוא גם צרף את החזקות ואת המיגויים שיש לה, אבל הבסיס זה שלה יש טענת בריא ולא יש שמע. אבל כאן הרי לשניהם יש טענת בריא. ממילא כאן רבן גמליאל לא סומך על האישה יותר מעל האיש, ולכן כיוון שלאיש יש חזקת ממון, אז היא צריכה להוכיח אם היא רוצה להוציא ממנו 200 ולא רק 100. אז המשנה יכולה להיות בין רבי יהושע ובין רבן גמליאל. עכשיו נשאל על הדיון שהרגע היה לנו עוד שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה בכלל הייתה אהב המינה להשוות את המשנה שלנו לכל המשניות מהפרק הקודם? הרי ברור ששם זה היה בריא ושמע וכאן זה בריא ובריא. אלא אומרת הגמרא, נכון, אמנם כאן זה בריא ובריא, אבל יש כאן עוד משהו לטובת האישה. לכן חשבנו שאולי בכל זאת גם כאן רבן גמליאל יאמין לה, אפילו שכאן זה בריא ובריא ולא בריא ושמע. מה יש כאן לטובת האישה? יש לה רוב, שרוב הנשים נישאות בתולות. לכן היינו חושבים שזה יהיה סוג של מקבילה מבחינת רבן גמליאל למצב של בריא ושמע, כמה שמלן שלו, וגם לרבן גמליאל זה לא מספיק בשביל שנסמוך על האישה. עכשיו, למה באמת הרוב הזה לא מספיק? אז נדלג לרגע לארבע שורות מתחתית עמוד א', שם אומר אבינה לפי התיקון של הגמרא, שלרוב הזה יש ראותה. כי לרוב הנשים שנישאות בתולות יש קול. כלומר, כולם יודעים שהם נישאו בתולות. לעומת זאת, כאן לא יצא עליה קול שנישאה בתולה. לכן כאן אתה לא יכול לסמוך על הרוב הזה, גם לא לפי רבן גמליאל, ולכן גם רבן גמליאל יכול להודות לרבי יהושע שהיא צריכה עדים שיצאה בהינומה או שחילקו כליות. זאת השאלה הראשונה והתשובה. בשביל השאלה השנייה נחזור חזרה למעלה, אומרת הגמרא, לכאורה באמת לא רק שהרישא במשנה מסתדרת עם רבן גמליאל, אלא שהיא מסתדרת עם רבן גמליאל יותר מאשר עם רבי יהושע. למה? כי אם נסתכל על המשנה במבט יותר כללי, יש כאמור רישא וסיפא, בסיפא לגבי הקרקעות כתוב במפורש, הוא מודה רבי יהושע במקרה של הפה שעשר הוא הפה שיתיר. עכשיו למי הוא מודה? אז לכאורה הכי מסתבר זה שהוא מודה למישהו שהוזכר ברישא. אז אם נאמר שהרישא זה גם רבן גמליאל, ובעצם בזה רבן גמליאל מודה לרבי יהושע שאישה לא נאמנת, אז זה מאוד מתאים שבסיפה נביא מקרה שבו רבי יהושע מודה לרבן גמליאל על מקרה שבו הוא כן נאמן בהפה שעשר או הפה שיתיר. אבל אם נאמר שכל המשנה היא רבי יהושע, גם הרישא וגם הסיפה, אז זה קצת מוזר. מה פתאום באמצע המשנה פתאום כתוב הוא מודה רבי יהושע? הרי לא הובא אף אחד שחולק עליו, כל המשנה היא רבי יהושע. זה הניסיון של המשנה להוכיח שבאמת הרישא תסתדר גם עם רבן גמליאל, אבל הגמרא דוחה את זה. היא אומרת לא. יכול להיות שבאמת הרישא זה רק רבי יהושע. ולמה בסיפה פתאום כתוב הוא מודה רבי יהושע? מסבירה הגמרא, זה לא מתייחס לרישא, אלא לפרק הקודם. כי כמו שכבר אמרנו, המשנה הזאת היא המשך של הפרק הקודם, ובפרק הקודם ראינו כמה מחלוקות בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, אז כאן מביאה המשנה מקרה שבו רבי יהושע מודה לרבן גמליאל. כלומר שוב, גם אם כל המשנה אצלנו היא רבי יהושע, עדיין המילה מודה רבי יהושע שבסיפה לא מתייחסת לרישא, כי שם הרי אין מחלוקת, כי זה הכל רבי יהושע, אלא זה מתייחס לפרק הקודם ששם היו כמה וכמה מחלוקות, ולגבי זה אומרת המשנה שאצלנו יש מקרה שבו רבי יהושע מודה שהוא נאמן. עכשיו עדיין זה לא מספיק לגמרא, כי כשכתוב שמישהו מודה למישהו אתה צריך להודות על משהו שהוא דומה. כלומר אתה לא יכול להודות על משהו אחר לגמרי, וזה לא שייך לשון הודעה. אז מילא לפי ההבנה הראשונה שלנו, אם נאמר שברישא רבן גמליאל מודה לרבי יהושע, אז מאוד הגיוני שבסיפא נשתמש בלשון של מודה רבי יהושע לרבן גמליאל, גם אם זה לא בדיוק על אותו מקרה. כי בכל זאת יש כאן הקבלה, כי הבאנו מקרה שרבן גמליאל מודה לרבי יהושע, אז עכשיו נביא מקרה שרבי יהושע מודה לרבן גמליאל. אבל אם נאמר, כמו שאמרנו עכשיו, שהמשניות לא הביאו מקרה שרבן גמליאל מודה לרבי יהושע, ובאמת כל המשנה אצלנו היא רבי יהושע, ומה שכתוב אצלנו מודה רבי יהושע מתייחס בכלל לפרק הקודם, אז אומרת הגמרא שאנחנו צריכים למצוא מקרה בפרק הקודם שדומה למקרה של הסיפה אצלנו. כלומר, מקרה שגם שם יש מיגו, ובכל זאת שם בפרק הקודם רבי יהושע חלק על רבן גמליאל ולא האמין לאישה, ואילו כאן הוא הולך לפי המיגו ומאמין לאותו איש עם הקרקע. ממילא עכשיו אנחנו יוצאים למסע קצר ונעבור על כל המחלוקות שראינו בפרק הקודם, ונחפש מקרה שבו יש מיגו לטובת האישה, ובכל זאת שם רבי יהושע לא האמין לאישה, ואילו אצלנו הוא כן מאמין לבעל המיגו. אז מה המקרים? אז אנחנו מדברים על המשניות שראינו בי' ב' עמוד ב' ובי' ג' עמוד א', הגמרא כאן סוקרת אותם בסדר הפוך. אז המשנה הראשונה שהיא מזכירה זה שראו המעוברת או ראו המדברת, היא טוענת שזה היה עם אדם כשר, ואנחנו לא יודעים, רבן גמליאל שמח עליה ורבי יהושע כרגיל לא. האם יש כאן מיגו או לא? אז במקרה של ראו המעוברת אין לה שום מיגו, כי אנחנו רואים שהיא נבלה, יש לה בטן. במקרה של ראו המדברת, כאן זה תלוי במחלוקת האמוראים שראינו שם בגמרא. לפי זעירי, הכוונה היא שרק ראו אותה מתייחדת, אז באמת יש לה מיגו, כי היא יכלה לומר שנכון התייחדתי אבל לא נבעלתי, ומזה שהיא הודתה שהיא נבעלה היא רק אמרה שזה היה לאדם כשר, יש לה כאן מיגו. לעומת זאת לפי רב אסי שראו המדברת, הכוונה היא שראו הנבעלת, אין לה מיגו בכלל. זה המשנה הזאת. המשנה לפני זה זה שהיא אומרת מוקת עץ אני, והוא אומר לא דרוסת אישת, ושם ראינו מחלוקת אמוראים על מה בעצם הוויכוח. אז מילא לפי רבי אלעזר שם שהוויכוח ביניהם זה שהיא רוצה 100 כי סוברים כמו רבנן שמוקת עץ זה 100, והוא רוצה לתת כלום כי לדעתו זה מקח טעות, אז יש לה מיגו, כי יכלה לומר אני מוקת עץ לא לפני החתונה אלא אחרי החתונה, ואז לא רק שמגיע לי 100 מגיע לי 200. כלומר היא יכלה לטעון טענה טובה יותר מזה שהיא לא אמרה את הטענה הטובה יותר של 200 אלא רק טענה של 100, כלומר מוקת עץ מלפני החתונה, תאמין לפחות בזה, זה סוג של מיגו. לעומת זאת לפי רבי יוחנן שהוויכוח ביניהם הוא על 200 ו100, כלומר שגם במוקת עץ לפני החתונה מגיע 200 כי סוברים כמו רבי מאיר שלמוקת עץ יש 200, אז אין לה מיגו, כי לא הייתה לה טענה טובה יותר, היא טענה את הטענה הכי טובה שיש מבחינתה. אז זה במשנה הזאת. והמקרה האחרון במשנה לפני זה, כלומר י' ב' עמוד ב', היא אומרת שהיא נאנסה אחרי הקידושים ומגיע ל-200, והוא אומר שהיא נאנסה לפני ומגיע ל-100 או כלום, תלוי במחלוקת שראינו שם על מקח טעות. כאן יש לה מיגו שאגב כבר הזכרנו אותו שם בי' ב' עמוד ב' למטה בגמרא, וזה שהיא יכלה לטעון טענה טובה יותר שהיא מוקת עץ. הרי בזה שהיא טוענת שהיא נאנסה, היא בעצם פוסלת את עצמה לכהונה, והיא תטען מוקת עץ, היא לא פוסלת את עצמה לכהונה, ומזה שהיא לא טענה את הטענה הטובה יותר, תאמין לה במה שהיא כן טוענת שהיא נאנסה אחרי הקידושין. אז סקרנו את כל המשניות הקודמות, וראינו באיזה מים יש מיגו, במשנה שעכשיו הזכרנו זה לפי כולם, בשתי המשניות האחרות זה תלוי במחלוקות המוראים, וכאמור את כל זה עשינו בשביל להבין את הלשון במשנה שלנו של מודה רבי יהושע. כלומר, למרות שבמשניות הקודמות רבי יהושע לא האמין למיגו של האישה, כאן לעומת זאת הוא סומך על המיגו של אותו אדם שבא למישהו אחר, ואומר הקרקע זאת הייתה של אבא שלך, והוא מכר לי. אז סיכמנו שאין הכרח לומר מבחינת הלשון שהרי שאצלנו היא גם רבן גמליאל, למרות שכאמור זה די מסתבר, כי כאן זה בריא ובריא. בכל אופן אין הכרח מהלשון של מודה רבי יהושע, כי יכול להיות שהוא מודה לא למשהו מוזכר ברישה, אלא למשניות בפרק הקודם, ששם הוא לא הסכים למיגו, וכאן הוא כן מסכים למיגו. עכשיו לסיום, למה באמת במשניות הקודמות הוא לא האמין למיגו וכאן כן? אז אומרת הגמרא שיש הבדל מהותי בין המיגו עם שם למיגו כאן, וזה ששם יש שור שחוט לפניך וכאן אין. מה הכוונה? נסביר את זה לפי רש"י ולפי התוספות. לפי רש"י, שכמו שעד עכשיו הסברנו, רש"י מבין שאצלנו כל הדיון התחיל בכלל בהתנדבות של ראובן, כלומר שמעון בכלל לא ידע על הקרקע, וראובן בא אליו בהתנדבות מלאה וסיפר לו שזה היה של אבא שלו ושהוא מכר לו. ממילא יש הבדל מאוד גדול בין המקרים בפרק הקודם למקרה הזה. בפרק הקודם הרי יש תביעה, רואים שהיא לא בתולה, רק שיש מחלוקת איך להסביר את זה, הבעל טוען כך, האישה טוענת כך, אז שם רבן גמליאל לא מתרשם מהמיגו. כי זה שאתה יכולת לטעון טענה טובה יותר, אז מה? מי אמר שהיית חושב לטענה טובה יותר? זה לא אומר שאני צריך להאמין לך בטענה שאתה טוען עכשיו. לעומת זאת, במקרה אצלנו בסיפה של הפשע אסר או הפשע התיר, עד שראובן בא לשימון ואמר לו על הקרקע, לשימון לא היה מושג על זה. זה לא שהיה פה איזה תביעה מצד שימון וראובן הגיב לאותה תביעה. לא היה פה כלום, כלומר זה לא שאני צריך לומר שהייתה לו טענה טובה יותר שהוא יכל לטעון והוא לא טען. הוא יכל פשוט לשתוק, הרי זה משהו שכולם יודעים לעשות. ובכל זאת הוא בא בהתנדבות מלאה וסיפר על מה שקרה, אין לי סיבה לא להאמין לו. זה לפי רש"י. הסבר שני זה לפי התוספות. תוספות מבינים שגם במקרה שלנו, של הקרקעות, זה לא ששימון לא טבע. באמת שמעון שמע איזושהי שמועה שהקרקע הייתה פעם של אבא שלו, ולכן הוא בא וטבע את ראובן, אבל לא הייתה לו שום הוכחה. וממילא ראובן יכל לטעון מה פתאום, לא היו דברים מעולם, ובכל זאת ראובן אמר, אתה צודק, באמת זה היה של אבא שלך, אבל הוא מכר לי. זה המקרה לפי התוספות, ועדיין יש הבדל גדול בין המיגוים בפרק הקודם, למיגו שכאן יש לטובת ראובן, וזה אגב הבדל שכבר הזכרנו מקודם בדף י' ב'. וזה שבפרק הקודם, אמנם לאישה יש טענה טובה יותר, אבל הטענה הטובה יותר היא לא טענה מוחצת. כלומר, זה לא שלמשל במשנה האחרונה שהזכרנו, הייתה אומרת שהיא מוקת עץ, היינו צריכים להאמין לה יותר מזה שהיא אמרה שהיא נאנסה אחרי הקידושים. לא לזה רבי יהושע מאמין, פשוט זו טענה קצת טובה יותר מבחינתה, כי זה לא פוסל אותה מכהונה, אבל זו לא טענה מוחצת. לעומת זאת כאן, הרי לשימון אין שום הוכחה. ראובן יכל לומר, מה פתאום? לא היו דברים מעולם, והיינו חייבים להאמין לו. ממילא כאן הטענה שהוא יכל לומר היא טענה מוחצת, שלא היו דברים מעולם. ממילא אני צריך להאמין לו גם בטענה שהוא טוען בפועל, שבאמת הייתה שלו והוא מכר לו, אפילו שאין לו ראייה למחירה. כלומר, כאן זה בעצם מה שאנחנו בדרך כלל קוראים מיגו, שיש לו טענה אחרת שהיא כן אמינה, לעומת זאת בפרק הקודם, גם הטענה האחרת היא לא טענה בהכרח אמינה, ממילא שם רבי יהושע לא מאמין למיגו, ואצלנו כן, זה הסבר לפי התוספות. בזה סיימנו את החלק הראשון, נחזור שוב בקצרה, ראינו במשנה רישה וסיפה, ברישה האישה צריכה להביא עדים שהיא יצאה בהינומה או שזרקו כליות בשביל להוכיח שהיא הייתה בתולה, אמרנו שלכאורה זה כמו רבי יהושע, אבל דחינו לא, זה יכול להיות גם רבן גמליאל, כי הרי כאן לשניהם יש טענת ברי, ממילא רבן גמליאל לא סומך עליה יותר מעל הבעל, לכן היא צריכה להביא עדים אם היא רוצה להוציא ממנו ממון, על זה הערנו שתי הערות. הערה הראשונה זה מה בכלל אהב אמינו לומר שאצלנו זה לא רבן גמליאל, הרי ברור שכאן זה לא בריא ושמע, ממילא אין סיבה שרבן גמליאל לא יודע לרבי יהושע בזה, וענינו אולי כי כאן יש לרוב לטובתה, כי הרי רוב הנשים נישאות בתולות, ממילא אולי בכל זאת גם בלי בריא ושמע רבן גמליאל יאמין לה, כמה שמלן שלו. ולמה לא? כי באמת יש ראותה באותו רוב, כי לרוב הבתולות גם יש קול, ולה לא היה קול. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, לכאורה זה גם מסתבר שהרי שרבן גמליאל מהסגנון של הסיפה של המשנה, ששם כתוב, הוא מודה רבי יהושע לרבן גמליאל במקרה של הקרקעות, אז לכאורה הוא מודה למשהו שהוזכר ברישה, כלומר ברישה רבן גמליאל הודה לו, ועכשיו הוא מודה לרבן גמליאל, אבל דחינו לו, זאת לא הסיבה לומר שהרי שרבן גמליאל, יכול להיות שבאמת הרישה רבי יהושע, ומה שכתוב בסיפה, מודה רבי יהושע, הכוונה היא ביחס לאחד ממקרי המיגו בפרק הקודם, כלומר למרות שבפרק הקודם יש כמה מקרים שבהם לאישה יש סוג של מיגו, בכל זאת שם רבי יהושע לא שמח על אותו מיגו, וכאן כן, ולכן המשנה השתמשה בלשון של מודה רבי יהושע. עכשיו, למה באמת שם הוא לא שמח וכאן כן? אז אמרנו, שם אין שור שחוט לפניך, וכאן יש. לפי רש"י הכוונה היא שכאן הוא יכל פשוט לשתוק, לא הייתה כאן שום תביעה מצד שמעון. לפי התוספות, אמנם הייתה תביעה, אבל הטענה שהוא יכל לטעון היא טענה מוחצת. לעומת זאת, בפרק הקודם, גם הטענה שהאישה יכלה לטעון, אמנם היא טענה קצת יותר טובה, אבל היא לא טענה שחייבים להאמין לה. ממילא כאן יש מיגו, ושם לא. עד כאן כאמור, החלק הראשון. החלק השני מתחיל בשורה החמישית בעמוד ב', וכאן אנחנו עוזבים את הנושא של האם האישה נאמנת או לא נאמנת, ועוברים לנושא אחר לגמרי, וזה האם אפשר לגבות חוב כשאין לך שטר. כלומר, יש מחלוקת בכמה מקומות בשס, מה קורה אם המלווה איבד את שטר החוב. עכשיו נניח שהלווה מודה שיש חוב, אבל הוא אומר, אני מפחד לשלם לו. אולי הוא משקר שהוא איבד את שטר החוב, והיום אני אשלם לו, ואחרי חודשיים הוא יתבע אותי עוד פעם. הפעם עם שטר החוב אני אצטרך לשלם לו עוד פעם. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון הוא שהלווה יכול לשלם למלווה, והמלווה יכתוב קבלה ללווה שהוא קיבל את החוב. זה נקרא שובר. ואז אם המלווה יתבע אותו עוד פעם, הלווה יראה את השובר שהוא כבר שילם. זה לכאורה הפתרון. הבעיה בפתרון הזה זה שעכשיו הלווה, כל החיים שלו, צריך לשמור על השובר הזה, כי אם הוא יאבד אותו, אז עוד 30 שנה אפילו המלווה יבוא ויתבע אותו עוד פעם על אותו החוב. אז יש מחלוקת בתנאים ובאמוראים, האם עושים את הפתרון הזה או שלא. יש דעה שומרת שעושים, זה נקרא כותבים שובר, ויש דעה שומרת שלא כותבים שובר, כי זה לא הוגן כלפי הלווה, ובאמת הלווה פשוט לא ישלם את החוב. המחלוקת הזאת כאמור מופיעה בכמה מקומות בשס. עכשיו, בא רבי אבאו ורוצה להוכיח מהמשנה שלנו שכותבים, ורב פאפה יאמר שאי אפשר להוכיח. איך הוא רוצה להוכיח? הרי הבעל והאישה זה בעצם כמו מלווה ולווה. כלומר, לאישה יש שטר, זה הכתובה, והבעל חייב לה כסף. עכשיו, הרי במשנה שלנו, האישה איבדה את הכתובה, כי הרי אם הייתה לה הכתובה, אז היינו רואים כמה כתוב 200 או 100. ומה אנחנו רואים במשנה? שלמרות שהיא איבדה את הכתובה, בכל זאת היא מקבלת, בין אם זה 100, בין אם זה 200, תלוי אם יש לה עדים שיצא בינומה או לא, אבל היא מקבלת. עכשיו, הרי איך אפשר לתת לה את הכתובה? הרי עוד חודשיים יכולה פתאום לפתע למצוא את הכתובה ולתבוע את הבעל עוד פעם, אלא כנראה שהבעל משלם לה, והיא נותנת נותנת לו שובר. אז מכאן לכאורה אפשר להוכיח שאם בעל החוב איבד את השטר, הוא גובה את החוב ופשוט כותב שובר. כלומר, כמו הדעה שכותבים שובר. זה מה שטוען רבי אבאו, אבל אומר רב פאפה, לא, אי אפשר להוכיח מכאן. למה? אז יש כאן שני שלבים ברב פאפה. בהתחלה רב פאפה אומר שכאן אפשר להעמיד את זה במקום שבו לא כותבים כתובה. כמו שהזכרנו כבר, לא בכל המקומות היו כותבים כתובה, היו מקומות שפשוט לא כתבו וסמכו על זה שזה חיוב שמוטל על כולם, גם בלי לכתוב את זה, וממילא, כיוון שלא כותבים כתובה, האישה לא תוכל עוד חודשיים לתבוע אותו עוד פעם עם הכתובה, כי אין לה כתובה, כי לא כותבים כתובה, לכן כאן אפשר לתת לגבות גם בלי הכתובה, אבל בהלוואה ששם כן כותבים שטר, אז שם לא נרשה למלווה לגבות בלי שטר, ולא נכריח את הלווה לשלם ולקבל שובר. זה השלב הראשון ברב פאפה, אבל אם נדלג לרגע לשליש התחתון של עמוד ב', שואלת הגמרא, זה עדיין לא מספיק. גם אם מדובר כאן במקום שאין כתובה, אז הרי זה בעצם אומר שאפשר לגבות בלי כתובה. אז האישה תגבה מהבעל היום בבית דין אחד, ואחרי כמה חודשים תלך לבית דין אחר, ותגבה ממנו עוד פעם בלי כתובה. אז עדיין בשביל למנוע את זה, אני חייב שהיא תיתן שובר לבעל. אז לכאורה כן אפשר להוכיח שגם בהלוואות כותבים שובר. עונה הגמרא, לא. לפי רב פאפה אי אפשר להוכיח, כי זה נכון שבמקום שאין ברירה אלא לכתוב שובר, אז באמת כותבים שובר, ולכן באמת במקום שבו לא כותבים כתובה, אין לך שום דרך שהאישה תגבה את הכתובה בלי שהבעל יפחד כל החיים שהיא תתבע אותו עוד פעם, אלא אם כן היא תכתוב לו שובר. לכן באמת במקום שבו לא כותבים כתובה, היא תיתן לו שובר, ואין ברירה לבעל אלא לשמור על השובר הזה עד 120. אבל במקום שבו כן כותבים כתובה, או בהלוואה ששם יש שטר, אז אם האישה איבדה את הכתובה או שבעל החוב איבד את השטר, אז כאן פשוט לא יקבלו את הכסף, ואנחנו לא נכריח את הבעל או את הלווה לשמור על שובר, כי זה כבר אשמת האישה או בעל החוב. היו צריכים לשמור יותר טוב על המסמכים שלהם. זה מה שטוען רב פאפה לפי השלב השני. עוד פעם, באמת במקום שבו לא כותבים כתובה, אין ברירה אלא להשתמש בשובר, אבל אתה לא יכול להוכיח מכאן למצבים שבו יש ברירה. ושם באמת לא כותבים שובר, ואם האישה או המלווה איבדו את השטר, אז אין מה לעשות, הם איבדו את הכסף. עד כאן עיקר הסוגיה, עכשיו רק נעיר על זה עוד משהו, זה קטע שדילגנו עליו בערך מהרבע העליון של עמוד ב' ועד קצת אחרי אמצע העמוד, וזה שהגמרא מביאה גרסה נוספת לדיון הזה בין רבי אבאו לרב פאפה, וזה שהדיון לא היה על המשנה שלנו, אלא על ברייטה. בברייטה שלא כמו במשנה מדובר במפורש שהייתה לה כתובה ואיבדה אותה, וגם שם כתוב שהיא פשוט צריכה להביא עדים שראו שעשו בחופה מנהגים שעושים בחתונה של בתולה, ואז היא מקבלת 200, ואותו דיון הגמרא הביאה על אותה ברייטה. כלומר שרבי אבאו אומר, אם נותנים לה בלי כתובה, כנראה שכותבים שובר, ורב פאפה אמר, כמו שהסברנו עכשיו, לפי המסקנה של הגמרא, לא, אי אפשר להוכיח מכאן, כאן כותבים כי זה מקום שלא כותבים כתובה ואין ברירה, אבל באופן כללי, במקום שכותבים כתובה או בשטר חוב, לא כותבים שובר, אלא מלווה חייב לשמור על המסמכים שלו. זאת הגרסה השנייה. עכשיו, הבעיה עם הגרסה הזאת, זה איך אתה אומר שמדובר במקום שבו לא כותבים כתובה, אם כתוב מפורש שאיבדה את הכתובה או שהיא שרפה את הכתובה. כלומר, שכן הייתה לה כתובה. כלומר, לכאורה זה כן מקום שכותבים כתובה. אז איך פאפה רוצה לומר שזה דווקא במקום שבו לא כותבים כתובה, שאז אין ברירה אלא לכתוב שובר? אומרת הגמרא קצת בדוחק שרב פאפה יעמיד את אותה ברייתא במקום שבו לא כותבים כתובה, אבל הבעל התנדב וכן כתב כתובה, ויש לעדים שהכתובה נשרפה, ממילא ברור לנו שהיא לא פתאום תשלוף את אותה כתובה, וממילא כיוון שזה מקום שעקרונית לא כותבים כתובה, אז במקום כזה יכולה לגבות על ידי שובר. אבל לפי רב פאפה, במקומות שבו כן כותבים כתובה, ובבעל חוב שאמור להיות לו שטר, שם הוא לא יכול לגבות על ידי שובר. זה לפי רב פאפה, לפי הגרסה השנייה שהוא אמר את זה על הברייתא. עכשיו נדגיש עוד פעם, האוקימתא הזאת בברייתא היא די דחוקה, כי באמת הפשט זה שזה מקום שבו כן כותבים כתובה, ולא שהוא יתנדב במיוחד לכתוב לה, ואז מכאן לכאורה כן אפשר להוכיח שתמיד כותבים שובר, ולא רק במקום שאין ברירה. אז באמת אומרת הגמרא בסוף, שלפי הגרסה הראשונה, שהיא אמרה שרב פאפה אמר את זה על המשנה ולא על הברייתא, אז באמת הגרסה הזאת כנראה לא תסכים לאוקימתא הזאת בברייתא, כי זה באמת דחוק, ואז יוצא שלפי רב פאפה, אמנם מהמשנה אי אפשר להוכיח שכותבים שובר, כי שם הוא אמר שאולי זה דווקא במקום שאין כתובה, אבל מהברייתא כן אפשר להוכיח. כלומר שגם לפי רב פאפה, לפי הגרסה הראשונה, בסופו של דבר אפשר להוכיח שכותבים כתובה, לעומת זאת הגרסה השנייה כאמור אמרה את זה גם על הברייתא, כלומר שלפי רב פאפה לגרסה השנייה אי אפשר להוכיח לא מהמשנה ולא מהברייתא שכותבים שובר. עד כאן לגבי שתי הגרסאות, כשלסיכום, רבי אבאו אומר שמכאן אפשר להוכיח שכותבים שובר, רב פאפו אומר שלא, לפי הגרסה השנייה הוא אמר את זה גם על הברייתא, לפי הגרסה הראשונה הוא אמר את זה רק על המשנה, אבל אולי מהברייתא באמת כן אפשר ללמוד. החלק השלישי זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה מאוד קצר. הזכרנו מקודם בברייתא שאחד מהדברים שהיו נוהגים לעשות ובזה הראו שהאישה היא בתולה, זה שהיו מעבירים לפניה כוס של בשורה. אז עכשיו הגמרא מסבירה מה הכוונה. אומר רב עדא בר אבא, היו מעבירים לפניה כוס של יין תרומה, שזה מסמל שהיא בתולה. איך זה מסמל את זה? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד זה שבזה אנחנו רומזים שכיוון שהיא בתולה, עקרונית יכלה גם להתחתן עם כהן ואז לשתות מתרומה, זה מראה שהיא בתולה. הבעיה עם ההסבר הזה זה שלא רק בתולה מותרת לכהן, גם אלמנה מותרת לכהן, רק גרושה אסורה, אז מי אמר שזה מראה שהיא בתולה? אולי היא אלמנה? לכן הסבר שני זה שזה מסמל שכמו שהתרומה היא הראשית של היבול, אז גם האישה הזאת היא בתולה, היא עדיין בבחינת ראשית שעוד לא באו עליה. זה לגבי המנהג של כוס של בשורה. עכשיו אגב זה הגמרא מביאה ברייתא עם מנהג אחר שהיו עושים, שהיו מעבירים חבית של יין לפניה, ומסביר רב עדא בר אבא שגם כאן היה סימן, לבתולה היו מעבירים חבית סתומה, כמו שהבתולה הפתח שלה עדיין סתום, לבעולה היו מעבירים חבית פתוחה. עכשיו שואלת הגמרא, למה לא לפשט את זה ופשוט לבתולה להעביר חבית ולבעולה לא, וכך נדע שהיא לא בתולה? עונה הגמרא כי יכולה לטעון שבמקרה לא העבירו, היו שיקורים, היו עייפים, לא מצאו חבית, ואני באמת בתולה, לכן זה שלא העבירו כלום זה לא סימן, אלא מעבירים חבית פתוחה, וכך זה ברור שהיא בעולה ולא בתולה. עד כאן שני המנהגים שהראו האם היא בתולה או בעולה, בזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', עכשיו בדף הבא אגב זה נראה עוד כל מיני מנהגים שקשורים ליום החתונה, בכל אופן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, נחזור שוב בקצרה, ראינו במשנה רישא וסייפא, ברישא האישה צריכה להביא עדים שהיא יצאה בהינומה או שזרקו כליות בשביל להוכיח שהיא הייתה בתולה, אמרנו שלכאורה זה כמו רבי יהושע, אבל דחינו לא, זה יכול להיות גם רבן גמליאל, כי הרי כאן לשניהם יש טענת ברי, ממילא רבן גמליאל לא סומך עליה יותר מעל הבעל, לכן היא צריכה להביא עדים אם היא רוצה להוציא ממנו ממון, על זה הערנו שתי הערות. הערה ראשונה זה מה בכלל אהב אמינו לומר שאצלנו זה לא רבן גמליאל, הרי ברור שכאן זה לא בריא ושמה, ממילא אין סיבה שרבן גמליאל לא יודע לרבי יהושע בזה, וענינו אולי כי כאן יש לרוב לטובתה, כי הרי רוב הנשים נישאות בתולות, ממילא אולי בכל זאת גם בלי בריא ושמה רבן גמליאל יאמין לה, כמה שמלן שלא. ולמה לא? כי באמת יש ראותה באותו רוב, כי לרוב הבתולות גם יש קול, ולה לא היה קול. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, לכאורה זה גם מסתבר שהרי שרבן גמליאל מהסגנון של הסיפה של המשנה, ששם כתוב, מודה רבי יהושע לרבן גמליאל במקרה של הקרקעות. אז לכאורה הוא מודה למשהו שהוזכר ברישה, כלומר ברישה רבן גמליאל הודה לו, ועכשיו הוא מודה לרבן גמליאל, אבל דחינו לו. זאת לא הסיבה לומר שהרי שרבן גמליאל, יכול להיות שבאמת הרי שרבי יהושע, ומה שכתוב בסיפה, מודה רבי יהושע, הכוונה היא ביחס לאחד ממקרי מיגו בפרק הקודם. כלומר, למרות שבפרק הקודם יש כמה מקרים שבהם לאישה יש סוג של מיגו, בכל זאת שם רבי רבי יהושע לא שמח על אותו מיגו, וכאן כן, ולכן המשנה השתמשה בלשון של מודה רבי יהושע. עכשיו, למה באמת שם הוא לא שמח וכאן כן? אז אמרנו, שם אין שור שחוט לפניך, וכאן יש. לפי רשי הכוונה היא שכאן הוא יכל פשוט לשתוק, לא הייתה כאן שום תביעה מצד שמעון. לפי התוספות, אמנם הייתה תביעה, אבל הטענה שהוא יכל לטעון היא טענה מוחצת. לעומת זאת, בפרק הקודם, גם הטענה שהאישה יכלה לטעון, אמנם היא טענה קצת יותר טובה, אבל היא לא טענה שחייבים להאמין לה. ממילא כאן יש מיגו, ושם לא. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, רבי אבאו רוצה להראות מהמשנה או מהברייתא, שכיוון שנותנים לאישה כתובה גם בלי שיש לה את הכתובה ביד, כי איבדה אותה, אז כנראה שכשהבעל ייתן לה כסף, אז היא תיתן לבעל שובר, מכאן שכותבים שובר באופן כללי, כלומר גם אם הלווה איבד את השטר חוב, אז הלווה ייתן לו כסף, והמלווה ייתן שובר ללווה, אבל אומר רב פאפה, לא, אי אפשר להוכיח מכאן, לפי המסקנה של הגמרא, כי נעמיד שכאן מדובר במקום שבו לא כותבים כתובה, וממילא, כיוון שאין ברירה אחרת, אז באמת כותבים שובר. אבל במקום שכותבים כתובה, או בהלווה ששם ודאי כותבים שטר חוב, שם לא כותבים שובר. ואם המלווה או האישה איבדו את השטר, אין מה לעשות, הם לא יקבלו את הכסף. עכשיו ראינו שיש שתי גרסאות על מה רב פאפה אמר את זה, אם הוא אמר את זה על משנה או על ברייטה, כשבברייטה זה קצת יותר דחוק, כי שם לכאורה משמע שזה כן מקום שכותבים כתובה, לכן לפי הגרסה שאומרת שהוא אמר את זה על המשנה, יכול להיות שבאמת על הברייטה הוא לא יאמר את זה, ואז מהברייטה כן אפשר להוכיח, כמו שאומר רבי אבאו, שכותבים כתובה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד מנהגים שהיו עושים בשביל לראות האם האישה בתולה או בעולה. מנהג אחד זה מהברייתא שהזכרנו הרגע, זה שהיו מעבירים לפני הכוס של בשורה, שזה כוס יין של תרומה. ראינו שני הסברים למה, או כי זה מראה שכיוון שהיא בתולה היא ראויה גם להתחתן עם כהן, הבעיה בזה זה שגם אלמנה ראויה להתחתן עם כהן והיא לא בתולה, לכן הסבר שני זה שהיא ראשית, כמו שהתרומה היא ראשית. זה מנהג אחד. מנהג שני שהיו מעבירים לפני החבית, לבתולה היו מעבירים חבית סתומה, לבעולה חבית פתוחה. ולמה בכלל העבירו לבעולה? אולי לא נעביר בכלל וזה יהיה סימן. עונה הגמרא, זה לא סימן טוב, כי את אומר שפשוט לא העבירו כי היה איזה אונס, לכן מעבירים חבית פתוחה בשביל שיהיה ברור שהיא לא בעולה. כל טוב.